טוב, שעה אחת לפנינו הערב, ביום חמישי, ואנחנו נעסוק בכמה שיותר עניינים במסגרת הזו. אנחנו נפתח עם תקציב האברכים, תקציב הישיבות, שניהם הוגדלו בתקציב שאושר לפני שבועות אחדים, עוד לפני חג השבועות. הכסף עדיין לא הועבר לכוללים, והשאלה המרכזית גם, האם התקציב יעבור במלואו לאברכים. שניים איתנו, כתבנו הפוליטי אבי רבינה, שלום, ערב טוב.
ערב.
והיועץ האסטרטגי אבי גרינצייק, שלום גם לך.
ערב טוב.
נתחיל איתך רבינה, איפה התקציב הזה נמצא? למה לא הוא עבר עדיין?
טוב, בשביל זה נחזור כמה שבועות אחורה. המאזינים בטח זוכרים את הדרישה של אגודת ישראל שעשתה רעש גדול, דרישה לכמה עשרות מיליונים נוספים. מדובר באותם כספים שכל משרדי הממשלה בעצם מקבלים בשעת התקציב רטרואקטיבית מתחילת השנה הלועזית, חוץ מתקציב האברכים שהתברר שאותו תוספת שדיברו עליה והצליחו להשיג המפלגות החרדיות במאמץ מרובה לשנים הקרובות, לא תחול רטרואקטיבית מתחילת השנה. לבסוף אגודת ישראל מגיעה לאיזה הישג חלקי, ולכל אברך מגיע 2,500 שקלים נוספים על אותם מספר חודשים מתחילת השנה. מה שקורה בימים אלה, שהתקציב לכאורה אמור כבר להיכנס, והוא נמצא בשלב ביניים. יש גוף שנקרא גוף מרכבה, זה בסוג של עמותה או גוף, איך שתקרא לזה, שמרכז את הכספים הללו, והוא זה שאמור להעביר את כל הכספים לעמותות של הכוללים. בכל כוילל, כל ראש כוילל מחזיק ומעביר את הכספים באמצעות איזושהי עמותה. הכספים עדיין לא הגיעו לראשי הכוללים, אבל הם בדרך לראשי הכוללים. אבל זה לא הסיפור הגדול בצלאל. הסיפור זה אותם אברכים, אלפי אברכים, אני מדבר עם לא מעט מהם בימים האחרונים, שחוששים שנכון, יש תקציב, יש 2,500 שקל נוספים, אבל לחשבון הבנק שלהם הוא לא יגיע בסופו של דבר מסיבות כאלה ואחרות. הסיבות המרכזיות זה אותם ראשי כוללים, אני לא חס וחלילה מדבר בגנותם, אבל הם אומרים שכבר היו פעמים בשנה האחרונה במשלת בנט לפיד שהיו חורים תקציביים וחורים במשכורות של האברכים, ואז הם השלימו לאברכים בכל זאת את הסכום החסר, ועכשיו הם רוצים להחזיר את אותם חובות.
נניח, אבי, נניח, אוקיי, חודש, חודשיים בשביל להחזיר את החובות האלה, אבל מה עם ההמשך? כן, אבי גרינצייק.
אני רוצה רגע לעשות סדר. קודם כל, המרכבה הזאת, המערכת הממשלת, מערכת התשלומים הממשלתית, שברקע פשוט עובר הכסף. אבל אני רוצה רגע לגעת בסיפור הזה של הכסף האגודאי, התוספת הזאת. הסיפור האמיתי שלה זה שהתוספת הובטחה, מי שקרא את האותיות הקטנות, רק מהשאריות של מה שישאר, אם וכאשר מהתוספת לתקציב החינוך החרדי. זאת אומרת, בהנחה שלא כל בתי הספר החרדים, לא כל החיידרים, יטמיעו את אופק חדש ואת כל מה שנדרש בשביל להשיג את התוספת התקציבית, אז אם ישארו כמה שקלים שם, ייעדו את זה להשלמה של הסכום הרטרואקטיבי של 2,500 האלה. עכשיו, הסיפור הזה של ראשי כוללים שבאים ואומרים, אני לוקח רטרואקטיבית, אני כונס, לוקח את הכסף הזה לכיס שלי, זה חוצפה ממדרגה הראשונה, כי בסוף התוספת הזאת, המלחמה הזאת של הנציגים החרדים, בין של דגל, בין של אגודה, לא הייתה בשביל ראשי הכוללים, היא הייתה אך ורק בשביל הכיס של האברך, שגם ככה מקבל גרושים, שקל וחצי מהמדינה, אז דגו לו פה לעוד כמה שקלים. אף אחד לא היה נלחם ולא היה יצר משבר קואליציוני, בסוף זה בשביל שיגיע בסוף לכיס של 5 או 6 או 20-30 אנשים ספציפיים. ובנושא הזה צריך להיות לסדר היום, צריך להיות ברור שהכסף הזה מיועד אך ורק לכיסאים של האברכים.
אבל אני רוצה לומר יותר מזה, האברכים בעצם צריך לזכור באמת, יגיעים בתורה וניזונים מפרנסה, אתה יודע, זה מדובר בשקלים בודדים, גם התוספת הזאת היא זרומה, ו-2,500 שקל זה סכום אדיר עבורם, סכום שיכול להציל אותם ממש. אני יודע על אברכים שממש הגיעו לפת לחם בימים אלה, בפרט אחרי כל הריביות שמשתוללות, והם אומרים לי כזה דבר, בסוף ראשי הכוללים לא צריכים אותנו, אם אנחנו נעשה איזושהי רעש, איזשהו רעש, או ננסה לפתוח את הפה על הנושא הזה של הכספים, הראש כולל יעיף אותי, כי יש לו עוד 100 אברכים שמחכים בתור. וכאן בדיוק הסיפור, הם אומרים לי רק מאבק ציבורי ותקשורתי, זה הדבר היחיד שיכול להרתיע את אותם ראשי כוללים שהכניסו את הכסף לחשבון שלהם.
כן, שפשוט ראשי הכוללים ילכו לעשות סקר בקרב האברכים אצלם, כמה מהם מתקשים בתשלום המשכנתה, כמה מהם לא שילמו משכנתה בחודשיים, 3 האחרונים. המשבר הוא לא פשוט, אנחנו לא מודעים לעומק המשבר הזה אצל הרבה מאוד משפחות בציבור החרדי, ואם ראשי הכוללים יכולים לעזור במעט הזה, בעוד כמה שקלים שהם יקבלו ויעבירו אותו לאברכים, זה החסד הגדול.
אגב, אתה רוצה לי להעריך שלרוב אותם ראשי כוללים כנראה יש דירה להם ולכל ילדיהם, אולי גם
לנכדים. לא, איני לא צרה. ראש כולל שתורח, ראש כולל שתורח ונוסע בעולם להביא תקציב לאברכים, מגיע לו שכר גבוה מאוד על המאמץ הזה. חד וחלק, איני לא צרה בהם. אבל שידאגו לאברכים גם בשקלים האלה, כן.
חשוב להדגיש, לא שחלילה, אנחנו יש לנו משהו נגד ראשי הכהנים. חלילה. איזה ביקורת ניסית עליהם או זה, חס ושלום, אנשים...
לדרבן אותם, לעשות את מה שצריך לעשות.
אבל עדיין, הכסף הספציפי הזה, שזה באמת לא סכומים דרמטיים, אבל בשביל האברכים זה כן משמעותי, חייב להגיע לכיס שלהם, חייב.
כן. טוב, בוא נתקדם לנושאים הפוליטיים האחרים. אנחנו ביום שבו הסערה סביב חוק השבק, וחוק השבק זה חוק שאמור לאפשר לשבק להיכנס לחקירות בתוך המגזר הערבי, דבר שנמנע ממנו היום, רק במקרים של טרור בלבד. והשאלה מה צריך לעשות כאן, להגדיר את הטרור הערבי, את האלימות במגזר הערבי כטרור ערבי, איך אפשר לרבע פה את המעגל?
צריך להגיד פה משהו. מצד אחד הנטייה הטבעית של כולנו אומרת, כן, יאללה, אם השבק יכול לעזור, אם השבק יכול לצמצם עוד קצת מעשי רצח, ללכוד עוד קצת כלי נשק על בסיס פלילי.
כי היום הם רוצים אחד את השני, מחר בטעות זה גם עלול לפגוע ביהודים. ראינו הלילה בלוד, וזה לא פעם ראשונה.
נכון, אבל זה מסוכן מאוד. כי בסוף, הרי זה לא שזה הפתרון היחיד. יש עוד פתרון, הפרספקטיבי, יותר תקציבים למשטרה, תשאיל אנשים למשטרה, תן למשטרה יותר סמכויות, אין בעיה. השבק הוא גוף שפועל בצורה, אפשר לקרוא לזה בשטחים אפורים הרבה פעמים, בין אם זה מעצרים מנהליים או כל מיני שיטות חקירה גבוליות. כל עוד הוא מוגבל ותחום לעיסוק בטרור, זה עניין אחד. ברגע שאתה מאפשר לגוף כזה להתחיל להתעסק עם אזרחים מן השורה על בסיס פלילי, אתה לא יודע איפה זה ייגמר. זה מתחיל ברציחות במגזר הערבי, זה יכול להיגמר גם בכל מיני מקומות אחרים ואזורים אחרים, ואני אפילו לא רוצה להעלות דוגמאות תיאורטיות. לכן צריך לחשוב 700 פעמים, גם הנציגות החרדית צריכה לחשוב טוב טוב, היא מוכנה לגבות כזה צעד רגיל.
אני רוצה לקחת את הסיפור הזה לעניין הפוליטי. זה מתחיל הלילה בלוד, ששוב ירי לעבר בתים של יהודים, ובאמת היה שם נס גדול.
כן, העיתונאית אופרה לקס, שדיברה על כך הבוקר במעדורת הבוקר, סוף השבוע, תיארה בחרדה את מה שעבר עליה בלילה, כשכדור טועה כנראה, חדר לתוך הבית, לתוך חדר השינה.
ואז מגיע ראש העיר שלה, יאיר אביב, או מי שניהל את מצב הבחירות של נתניהו לפני כמה שנים, והיום קצת התרחק ממנו, ויוצא בציוץ אופוזיציוני למדי לממשלה. הוא אומר, אני מסוגל להפיל את הממשלה, יש לי כבר אחד, כשהוא מתכוון להרחיב אליהו רביבו, ועוד שלוש בדרך, עוד שלושה בדרך, ואכן אחרי כמה שעות, אליהו רביבו אחיו, חבר הכנסת, אומר, אני פטור מכל מחויבות קואליציונית, עד שהשבק לא נכנס לתמונה ומתערב, עד שחוק השבק מקודם, והנה, באופן מקרי, מה יש רצח בחברה הערבית, רצח מזעזע של ארבעה אנשים אחר הצהריים בסמוך לנצרת, ואז נתניהו נאלץ להתערב, הוא מוציא הודעה שהוא הולך לערב את השבק בקרוב. האם זה אומר שהוא הולך לקדם את חוק השבק, כפי שביקשו אחים רביב? אני לא בטוח.
אני אגיד לך משהו, אבי, לדעתי, אם אני מסתכל ככה, נתניהו מסתכל על הסיטואציה ואומר, מצד אחד אני צריך להגיד שאני עושה משהו, מצד שני, לדעתי נתניהו מבין גם את מה שהסברנו פה קודם על המסוכנות בלתת לשבק כזה כוח עודף, וכולנו זוכרים את פגסוס לדוגמה או סיפורים אחרים. מה שהוא ירצה זה שהיועצת המשפטית תעשה בשבילו את העבודה במובן הזה, ותגיד שיש בעייתיות עם חקיקה כזאת, ואז זה ייתקע שם. כולם ירוויחו את הז'יטונים שלהם, בן גביר יצא ויגיד, הנה רציתי, אבל עוד פעם היועצת המשפטית חוסמת לי, כל אחד ככה יצא טוב מצידו. מילה על הסיפור של רביבו ולוד. קודם כל, אתה יודע, ראשי ערים שמתעוררים קצת לפני הבחירות ועושים רעש, אני פחות מתרגש מזה, להראות שלוד באמת צריכה פתרון, אבל הסיפור של אחיו זה מאפיין שמצביע על בעיית עומק בליכוד. זה שכל חבר כנסת, וזה הוא לא הראשון לרביבו, אבל הוא עוד אחד ברשימה של כמה, שאף אחד לא הכיר אותם ברמה ארצית, ודי ברור שרוב בוחרי הליכוד לא הלכו לקלפי בשביל להצביע להם.
רק תציין שהוא היה עובד עיריית לוד לפני כן אצל אחיו בעצם, זה ההיכרות הראשונה שיש לו עם חברים בליכוד.
נכון, ובא חבר כנסת, כחבר כנסת שרחב נקרא לזה על גבו של נתניהו כחלק מהמפלגה, ופתאום לוקח את המנדט ומביע דרישות שקליות ומנסה למנף את זה למקומות אחרים. עכשיו, זה משהו שבליכוד יצטרכו עקרונית לפתור. זאת אומרת, זה יכול להיות, זה יום אחד זה רביבו, ויום אחד זה דלל, ויום אחד זה מישהו אחר. כבר קפצו שם כמה מתחילת הקדנציה, והדבר הזה, הם חייבים לשים לזה איזה סוף, כי ככה הם לא יוכלו לשרוד. בסוף הקואליציה הזאת עוד עשויה ליפול מתוך הליכוד, ולא מהמפלגות הלוויין שכל הזמן דיברו עליהם שאולי עשו בעיות.
טוב, מה עוד סביב הפוליטיקה? ועדה למינוי שופטים, הבחירות בשבוע הבא, נכון?
כן, יום רביעי בבוקר, 11:30, זה הבחירות הגורליות, כן? הבוקר נתניהו מאיים על שורת חברי הליכוד, המועמדים איתם עצמם לוועדה למינוי שופטים. מה זה מאיים? הוא שולח הודעה בשם בכירים בליכוד, שהוא מתעתד להתקשר לכולם אחד-אחד ולבקש מהם להוריד את המועמדות, ומיד כמובן טלי גוטליב ואומרת שהיא לא תיכנה והיא נשארת עד הסוף. לעומת זאת ניסים וטורי, מועמד מטעם עצמו, אומר שאם נתניהו יבקש ממנו הוא יסיר, אבל זה לא רלוונטי כל הסיפור הזה. בסוף יהיה לנו שני מועמדים מהקואליציה שנתניהו יכריע עליהם, אבל אני חושב שאנחנו נצטרך לצפות להפתעות בעניין של הקואליציה. אני שומע מלא מעט ח"כים בליכוד שאת יודע, התחכים שם הרי הם לא רק מלפני הקלעים, גם לא רק מאחורי הקלעים, גם מלפני הקלעים, ושמעתי לא מעט ח"כים שהולכים לשים פתק לבן, או לחילופין אפילו להצביע למועמד האופוזיציה. הכל עלול להיות ביום הזה.
אני רוצה להוסיף כן, משפט אחרון. כן, כל הסיפור הזה הוא קצת פיקטיבי, אבל זה מראה לך איך לפעמים פייק יכול להפוך לסיפור אמיתי. כי אין משמעות בכלל אם יהיה אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה או שתיים מהקואליציה. אין שום משמעות. בסוף השאלה אם מי יציג חמש, תלויה רק בנציגי לשכת עורכי הדין, שזה סיפור אגב בפני עצמו שעוד נדבר עליו מרסתה בשבוע הקרוב. אבל אם שני נציגי לשכת עורכי הדין ילכו עם הקואליציה, אז יהיה לה חמישה, גם אם היא תקבל רק חק אחד, ואם לא, אז לא יהיה לה חמישה, גם אם היא תקבל את שניהם. רק שבגלל שזה הפך לאיזשהו סמל, אז פתאום זה נושא שהכל יכול להתפוצץ עליו, וכל המחאה סביבו כביכול. באמת, אין לזה שום משמעות.
נסתפק בזה. אבי רבינה ואבי גרינצג, תודה לשניכם, שבת שלום.